ומכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
המחלקה למדעי החיים גאה להציג
ביולוגיה ללא ביולוגיה.
כל מה שצריך לדעת על המדע, גם בלי להיות במעבדה. בהגשת דוקטור דבי טויבר ודוקטור ברק רוטבלט. עורך באולפן, דוקטור אירן משורר. האזנה נעימה.
הבראים לעוד פודקאסט של ביולוגיה לא ביולוגים. אני שמח שכאן איתנו פרופסור רן משורר מהאוניברסיטה העברית. שלום רן.
אהלן, אהלן, כיף להיות פה.
יופי שסוף סוף הגעת. ניסינו הרבה פעמים לארגן את הפודקאסט הזה, ויש לנו את הכבוד שאתה פה. אני מכירה את רן המון שנים, אבל ניתן לו לספר את הסיפור שלו. אז נתחיל באיך הגעת לביולוגיה.
טוב, אז האמת שבאמת התלבטתי מה אני הולך ללמוד. ובסוף החלטתי שאני אשלב שני דברים. מוזיקה, שזה היה חלק מחיי במשך הרבה מאוד שנים, אז למדתי גיטרה קלאסית באקדמיה למוזיקה בגבעת רם, וביולוגיה. למה ביולוגיה? כי זה, החלטתי שזה יפתח לי כל מיני אופציות אחרות, לא הייתי בטוח, חשבתי בהתחלה ביולוגיה ומחשבים, ו... האמת שגם לזה נרשמתי, ובסוף החלטתי להמשיך רק בביולוגיה. לא היה לי ברור שאני רוצה להמשיך דווקא עם ביולוגיה, אבל אמרתי, אולי רפואה וטרינרית, אבא שלי וטרינר. אבל רציתי לתת לזה צ'אנס, ואחרי כמה זמן הבנתי שאני צריך לבחור איזה כיוון, אז האמת שלא סיימתי תואר במוזיקה. זה גם היה קצת... כמו שאתם יודעים או מבינים, זה לא כל כך חופף או קשור. אז המשכתי לנגן, עד היום אני מנגן, אבל המשכתי בלימודי הביולוגיה. והאמת שכשסיימתי תואר ראשון, אז עזבתי את הלימודים, ולקחתי משרה במרכז למוזיקה במשכנות שאננים בירושלים.
מעניין, מה זאת הייתה המשרה הזאת? אני חושב סקרן.
אז למעשה כל התואר הראשון עבדתי בתור... מין עוזר הפקה שכזה. אבל המרכז למוזיקה זה מרכז שמטפח כישרונות צעירים. יש לו את היחידה לנגנים צעירים, שזה 20 תלמידים בני 14 עד 17-18 הכי מוכשרים בארץ, בכלים קלאסיים. ועבדתי איתם די צמוד. אבל זה היה מין פרויקטים כאלה. כל פעם הייתי נוסע לשבוע, שבועיים, יום, יום פה, יום שם. ואז בדיוק התפנתה המשרה של מפיק הבית. ומאחר שלא ידעתי מה אני רוצה לעשות שאני אהיה גדול, אז הלכתי ונהייתי מפיק הבית לשנה. אבל תוך כדי השנה הזאת הבנתי שאני בעצם מתגעגע קצת לאקדמיה. וזה נתן לי פרספקטיבה, ואז החלטתי אחרי שנה שאני פשוט חוזר, ואז עשיתי... מאסטר בלא פחות מאשר אוקיינוגרפיה.
גם זה לא ידעתי.
משהו שלא קשור בכלל.
כן, בעצם עבדתי בתחום שנקרא אקולוגיה מיקרוביאלית, או מיקרוביולוגיה ימית. עשינו פרויקטים באילת ובסיני, עבדתי על חיידקים מפרקי נפט, ותוך כדי זה עבדתי גם בפרויקטים במרכז למוזיקה. אז היו שנתיים כאלה חביבות, שניסיתי לג'נגל הכל, אבל גם אז הבנתי שבעצם אני עושה הרבה ולא עושה כלום. ובאיזשהו שלב החלטתי, טוב, אני אוהב את זה, אני אשקיע בזה, זה מה שאני רוצה לעשות. ואז התחלתי דוקטורט אצל חרמון הסורג, במולקולר ניורוסיינס. עזבתי את כל העיסוקים האחרים והשקעתי את עצמי. כשהתחלתי דוקטורט, אז אני חושב שהייתי אחד הסטודנטים הבודדים שהודה, שמה שהוא רוצה לעשות, שהוא יהיה גדול, זה להיות חוקר באקדמיה.
וואו.
כי בעצם הפנמתי את זה כבר אז שהתחלתי דוקטורט. זה היה, עשיתי כל כך הרבה דברים אחרים, שהיה לי את ההבנה הזאת, שבעצם, כן, זה מה שאני רוצה.
אבל גם דוד שלך, נכון, חוקר, אז היה השפעה כלשהי מה...
אז קודם, טוב, אבא שלי קודם כל עבד במכון ויצמן כל החיים, הוא וטרינר, אבל הוא עשה PhD במכון ויצמן, והוא ניהל את בית החיות, אז בעצם גדלתי קצת במדשאות של מכון ויצמן, והוא לימד רפואה וטרינרית בפקולטה לחקלאות, אז בין, זה היה החצר האחורית שלי, וגם הבית של ההורים שבו גדלתי, הוא בדיוק ממוקם בין מכון ויצמן לפקולטה לחקלאות, ברחוב חנקין, מי שמכיר, עד היום. ואז כן, זה לא עוזר לי כמובן העולם הזה, דוד שלי היה פרופסור לנומוסמטיקה, למטבעות באוניברסיטה העברית, ואמא שלי הייתה מרצה ליידיש בבר אילן. אז כן, היה לי רקע אקדמי.
אז היה לך פריימינג לאקדמיה, אבל מעניין שדווקא הדיפולט באיזשהו מקום היה ללכת למוזיקה, אבל אחרי זה גילית את האהבה שלך למדע ו... וחזרת לזה.
אז אם אנחנו ארבעה, יש לי שלוש אחיות, ואני היחיד שהלכתי לכיוונים אקדמיים, שלושתן הלכו לכיוונים יותר אומנותיים. אם זה סרטים, אם זה ממש עיצוב, עיצוב בגדים, אם זה... הייתה לי אחות שסיימה מוזיקה באקדמיה, והייתה אחר כך עבדה בתרפיה במוזיקה, והיום היא פסיכותרפיסטית, אז כן, אנחנו שונים לגמרי.
אני זוכרת פעם אחת שהייתי לחוצה לפני איזושהי הרצאה וכנס, כשרק פתחתי את המעבדה, שאמרת לי, ההבדל בין אקדמיה למוסיקה, זה שפה את יכולה להגיד בהרבה דרכים מה שאת רוצה להגיד, במוסיקה טעות אחת, וזהו, כבר שומעים, כולם שומעים את הטעות. אז זה נותן קצת יותר חופש לבטא את עצמך.
נכון, האמת שלא יודעים את זה עליי, כי אני לא רואים את זה כשאני מרצה, אבל אחת הסיבות שלא יכולתי להמשיך במוזיקה, זה בגלל שהיה לי פחד במה.
מעניין.
ובאמת, אני עכשיו, כן, דבי הזכירה את זה, אבל כשאתה עומד מול קהל בהרצאה, אתה יכול לגמגם, ואתה יכול לעשות...
רצוי אפילו.
כן, והכל בסדר, זה לא קורה כלום. אבל כשאתה מופיע, אנשים באים לשמוע אותך לא טועה, כשאתה מנגן. אז זה, מידת הלחץ, לפחות עליי, הייתה גדולה מדי. לא, פשוט לא הצלחתי להופיע. כלומר, הופעתי קצת בהתחלה, והייתה לי כמעט קריירה, אבל זה פשוט היה לי קשה מדי.
מעניין, זה מאוד מעניין. ואנחנו נחזור אולי אחרי זה קצת לאיך האומנות נכנסת לך לתוך המדע. אבל אז אחרי שסיימת הדוקטורט, שדרך אגב, אני רוצה לציין ששם הכרת את דבי, כי עשיתם דוקטורט באותה מעבדה.
טוב, אני הייתי פרויקטנטית של ערן.
כן, יותר מבאותה מעבדה. אז עבדנו ביחד.
אז כל מה שאת יודעת זה בזכות ערן?
ברור.
לשומעים שלנו, למאזינים שלנו יש חוש הומור, זה בסדר? אז המשכת לפוסט-דוקטורט, אני מניח?
אכן. חיפשתי לשנות תחום.
אז שנייה, נחזור שנייה לתחום שעסקת בו בדוקטורט, כי לא כל כך הרחבנו על זה.
אוקיי, אז הדוקטורט היה, כמו שהזכרתי, במה שנקרא נוירוביולוגיה מולקולרית, במעבדה שבזמנו התעסקה בכאילו גן אחד, אצטיל חולין אסטראז, אבל זה התחיל להתפתח באותה תקופה לכל מיני כיוונים. באותם שנים, זה היה סוף שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000, זה היה התחלה של פרויקט הגנום והמון רצפים שהתחילו לצאת. אז התחלנו למצוא כל מיני וריאנטים חדשים של הגן, ובעצם אני ודבי עבדנו על וריאנט חדש של אציטילכולין אסטראז, ומצאנו כל מיני דברים נחמדים ומעניינים שהוא עושה. אז עבדתי הרבה עם חיות, על הפרויקט שלי היה השפעות ארוכות טווח של סטרס במוח, כי אצטילכולין אסטראז עולה אחרי סטרס, לפחות אחד הווריאנטים שלו, אז זה היה נחמד, אבל הבנתי שאני רוצה לשנות כיוון, גם כי קצת נמאס לי מלעבוד עם חיות. למרות שחזרתי לזה לימים, אבל אמרתי, אני אמצא מערכת שהיא לא כזאת, ותמיד נורא משך אותי כל הנושא האפיגנטי. מה גורם, תמיד חשבתי על זה, כי היינו רואים השלכות ארוכות טווח, שיש איזה שינוי של שיתוק, אבל אנחנו רואים אותו גם שבועיים אחרי, חודש אחרי, אז מה משמר את ה... את הזיכרון הזה, זיכרון תעתוקי, שיעתוקי של גן כל כך הרבה זמן, ואז התחלתי בשנים האחרונות, בשנה, שנתיים האחרונות, מאוד להתעניין באפיגנטיקה ובשינויים אפיגנטיים, שינויים של כרומטין, והחלטתי שזה כנראה יהיה הכיוון. ואז אמרתי, טוב, אז על איזה מערכת אני צריך לעבוד באפיגנטיקה? וזה נשמע קצת מוזר שאני אומר את זה היום, אבל באמת לא היו מעבדות, כלומר, בחרתי תאי גזע, תאי גזע עוברים, אבל לא הייתה אף מעבדה ששילבה אפיגנטיקה בתאי גזע עוברים, והיום זה תחום של כנס, פחות או יותר, כן, כאילו, סטם סל אפיגנטיק, זה מצחיק להגיד ש... אבל איכשהו לפני...
גם רק התחיל לתפוס תעופה אפיגנטיקה, זה היה עדיין כאילו לא מבינים בדיוק, הגדרות מאוד השתנו מאז.
כן, אולי זו הזדמנות טובה קצת לדבר על מה, איך היית מסביר למישהו שהוא נגיד עושה תואר ראשון והוא בכלל לא ביולוג, מה ההבדל בין גנטיקה לאפיגנטיקה, למה זה חשוב ולמה שיהיה אכפת לנו בכלל?
אז בפשטות, גנטיקה מתעסקת ברצף עצמו. ב-DNA, ושינויים גנטיים זה שינויים ברצף. כלומר, אם יש לי, אתם, כמו שאתם יודעים, ה-DNA הוא מורכב מארבע אבני בניין, A, G, C ו-T, ואם C הופך ל-T, אז זה נגרר בכל התאים שמתחלקים, ובכל היצורים שבאים אחר כך. זה שינוי גנטי. הגנטיקה מכתיבה הרבה את כל התכונות שלנו, וגם היא מכתיבה הרבה פעמים אפיגנטיקה. מה זה אפי? אפי זה מעל ביוונית. ובנוסף לרצף של ארבעת הבסיסים, יש לנו גם שינויים כימיים על גבי ה-DNA. אז למשל, נגיד הסמן האפיגנטי הנחקר ביותר, הוא מתילציה על גבי ה-DNA. אז אם נסתכל על אחד מאותם בסיסים, C, הוא יכול לעבור גם מטילציה, שזה בעצם הוספה של פחמן על גבי אותו C, בקונטקסט של C ואחריו G. משום מה, זה קורה רק ב-CG ולא ב-CA או CT או CC. וברגע שמטילציה קורית על גבי אזורים מבקרי גנים, כמו פרומוטור או אינהנסר, כל מיני אזורים שהתפקיד שלהם הוא לבקר את הגן, אז אנחנו מקבלים השתקה של אותו גן. ולכן בעצם האפיגנטיקה מכתיבה הרבה מהפנוטיפ בסופו של דבר. כלומר, יכול להיות לי ולך בדיוק את אותו רצף, גם בגן וגם בפרומוטור, אבל לך יהיה שיער ארוך ולי לא יהיה שיער בכלל, כי אצלך אין מטילציה ואצלי יש, והגן הזה מושתק.
אני אספר את איך שאני אוהבת בהרצאות של קהל הרחב להסביר את זה. אם כל אחד מהתאים שלנו יש לו תסריט עם כל המידע, האפיגנטיקה זה יהיה סמנים שכל שחקן שם על מה שהוא צריך לקרוא באופן ספציפי. אז הוא מסמן את החלק שאני צריך להגיד, וכל השאר כרגע לא רלוונטיים. אז הסמנים כמו מטילציה שרן מדבר עליהם, זה הסמנים שיהיו אצל חלק מהאנשים, לא יהיו אצל חלק מהאנשים אחרים, תאים מסוימים השתמשו בהם, בתאים אחרים לא השתמשו בהם, כי כל אחד הוא מין שחקן אחר.
אז אם יש תאומים זהים, אז הרצפים שלהם הם זהים, פחות, לצורך העניין הם מאוד דומים, אבל יכול להיות שהאפיגנטיקה שלהם תהיה שונה לגמרי?
אז כן ולא. כלומר, במקרה של תאומים זהים, נניח שהם באמת זהים לחלוטין, זה תאומים, מה שנקרא, מונוזיגוטים, ואז יש שני דברים שיכולים לקרות. אחד, זה שאפיגנטיקה תשתנה במהלך החיים. כלומר, אנחנו מניחים לפחות שהרבה מהשינויים האפיגנטיים, נניח כמו שנתנו דוגמה, מטילציה על גבי איזשהו אזור מבקר פרומוטור ששונה בין שני בני אדם או בין שני תאים, כן? למה יש לי תאי כבד ותאי כליה עם אותו DNA שיכולים לעשות פונקציות שונות? בגלל שינויים אפיגנטיים. אבל הגנטיקה, במקרים שאנחנו מכירים, מכתיבה את האפיגנטיקה, אנחנו לא תמיד יודעים מאיפה. ואז האפיגנטיקה נותנת לנו איזושהי אפשרות לקרוא את הפנוטיפ בלי לדעת מה גורם לו. במקרה של תאומים זהים, אז יכול להיות שעל פני 10, 20, 30 שנה, יהיו שינויים שיכתיבו שינויים בדפוס האפיגנטי, למרות שהגנטיקה שונה, אבל צריך לזכור שהתאומים הזהים האלה, הם נראים זהים גם בגיל 40 ובגיל 50, כלומר, היכולת של אפיגנטיקה לשנות באמת פנוטיפ, הוא לא חזק כמו הגנטיקה, אבל לפעמים יש לנו שינויים שהם מחזיקים לאורך זמן, ואפשר לראות את זה, הרבה פעמים יש לנו תאומים זהים שאחד מהם יכול לפתח מחלה והשני לא. כן, אבא שלי היה תאום זהה, מונוזיגוטי, ומופיעות מחלות שונות בגילאים שונים. הדוד שלי, זיכרונו לברכה, מת ממחלה שאבא שלי חלה בה, אבל יותר מאוחר. אז הדברים האלה זה לפי האורח חיים שלנו, והדברים שאנחנו אוכלים, ואיך שאנחנו חיים, ובסופו של דבר, הגנום שלנו חשוף גם לסביבה, וגם לאישיות, וגם להתנהגות, ולאנשים שאנחנו חיים איתם, וכן הלאה וכן הלאה, ולכן השינויים האפיגנטיים האלה בסופו של דבר מצטברים, ויכולים לגרום לשינויים תאיים.
כן, אנחנו לא מבינים לגמרי את כל ההשלכות, אבל יש איזה דריפטינג, איזה מין הפרדה, כשהאפיגנום יותר דומה בתאומים כשהם צעירים, והוא הולך ומתרחק, גם בגלל ההחלטות באור החיים, בכל מיני דברים אחרים.
כן, זה פשוט, יש מידה של וריאביליות בכל תכונה ביולוגית. אם אנחנו מסתכלים על שיעתוק, למשל, היום ברמת הסינגל סל, כן, אנחנו יכולים למדוד הבדלים ברמת ביטוי של גן, באלף תאים זהים. ואז אנחנו רואים שלא כל התאים מבטאים את אותו גן באותה רמה. למה? בגלל תכונה של וריאביליות. תמיד יש איזשהו distribution, איזשהו
התפלגות.
כן, התפלגות מסוימת של תכונה. ואם לאורך זמן יש לי תאים מסוימים שהם בקצה האחד של ההתפלגות, ותאים אחרים בקצה השני, אז אנחנו יכולים לקבל, כמו שדבי אמרה, דריפט, הדברים האלה יכולים פשוט להצטבר ולהצטבר ולהצטבר, עד שאני פתאום מקבל או מחלה או תכונה שונה, או דברים שהם פשוט לא דומים למה שהיו.
אז אם אני מבין נכון, יש איזושהי התפלגות, ונגיד יש תאומים זהים, אבל יש ביניהם בכל זאת הבדלים קטנים, ובין תאים ברקמה מסוימת יש הבדלים, ואז זה נשמע כאילו יש מין משוב כזה ש... ההבדלים האלה גורמים לשינויים, והשינויים האלה בסופו של דבר התבטאו גם בשינויים אפיגנטיים, שגם הם משפיעים על הפעילות של הגנים והתכונות האלה. זה נכון מה שאני אומר?
זה נכון, יש הרבה בקרה כמובן על התהליכים האלה, כדי שהתאים שלנו יעשו מה שהם צריכים לעשות.
כן.
אבל עדיין בתוך כל המיליה הזה של רקמה מסוימת, אנחנו מקבלים שינויים בגלל אותה תכונה של וריאביליות, של התפלגות של כל תכונה, אגב, לא רק ברמת השיעתוק או ברמה של הבקרה האפיגנטית, גם אחר כך ברמת התרגום וברמת היציבות ה-RNA, ברמת המודיפיקציות החלבוניות, כלומר, כמעט בכל אחת מהרמות השונות של היצירה של חלבונים בתא, יש לנו וריאביליות, ולכן מצד אחד זה מאוד מאוד רובסט, כי הסיכוי שהווריאביליות תהיה באותו כיוון, בכל אחת מהתכונות האלה, היא מאוד מאוד קטנה. אז אם נגיד אני בקצה הימני ברמת השיעתוק, אז הסיכוי שאני אהיה גם בקצה הימני ביציבות, וגם בקצה הימני בתרגום וגם זה, אז הוא לא גבוה. אז יש הרבה דברים שגורמים לדברים האלה בסוף להתאזן, אבל עדיין יש כל כך הרבה תאים וכל כך הרבה אירועים, שאחד מהם כן יכול לתפוס, ואז אנחנו מקבלים שינויים, וזה אחת הסיבות אולי שאנחנו מגיעים גם שינויים אפיגנטיים, וגם שינויים גנטיים, כמו שיכולים להוביל לסרטן, למשל.
אוקיי, אז עכשיו נחזור סוף סוף למה אתה עושה במעבדה שלך.
אוקיי, אז ביליתי קצת פחות מארבע שנים ב-NIH, ב-National Institutes of Health, בארצות הברית, ליד וושינגטון די-סי, שזה בעצם עיר קטנה של מחקר, אני חושב שאחד ממרכזי המחקר הכי גדולים בעולם, שבזמנו היה גם היום מרכז מאוד גדול לכרומטין וכרומוזומים ואפיגנטיקה, יש שם הרבה מאוד קבוצות שמתעסקות בתחום, וכשהתחלתי, חשבתי אם אני רוצה ללכת למעבדה שמתעסקת בתאי גזע ולהכניס לשם אפיגנטיקה, או למעבדה שמתעסקת באפיגנטיקה ולהביא אליה תאי גזע. בסוף החלטתי ללכת על מעבדה, פשוט התאהבתי במעבדה הזאת, הלכתי למעבדה של תום מיסטלי, שבאמת מאוד התרשמתי, וזו מעבדה שהתעסקה בכרומטין, אפיגנטיקה, מבנה הגרעין, אבל הם לא עבדו על תאי גזע, אז למדתי את זה במעבדה אחרת, הכנסתי לשם את המערכת, ועבדתי על בעצם איך הבקרה האפיגנטית בשלבים הראשונים של ההתמיינות של תאי הגזע משתנה, ואחד הדברים שמצאנו, ועל זה המעבדה שלי עבדה בשנים הראשונות, זה פלסטיות מאוד גדולה של תאי גזע עוברים, שהולכת ומצטמצמת ונסגרת כשהם מתמיינים.
מעניין.
וזה בעצם, זה, זה, זה מודל שהוא נורא פשוט להבנה, כי תאי גזע הם טאבולה רסה, הם לא יודעים מה הם הולכים להיות.
אז זהו, אז אולי תיתן לנו בכמה משפטים הסבר של מה הם תאי גזע, למה הם יכולים להתמיין ולמה זה טוב.
אוקיי, אז כשאומרים תאי גזע, קודם כל צריך להבדיל בין תאי גזע סומטיים, או תאי גזע רקמתיים, או תאי גזע בוגרים, זה תאי גזע שיש לנו עכשיו בגוף. לצורך העניין, הנחקרים ביותר זה תאי גזע של מערכת הדם, ותאי גזע האלה יכולים, וזה מה שהם עושים, הופכים לתאי דם.
אז יש לנו איזה תא שהוא מעין תא עובד כללי כזה, שיודע להתחלק ולייצר אותאים, והתאים האלה שהוא מייצר למעשה יכולים להפוך להיות תעשיית דם, או תא דם לבן, או וכן הלאה, זה נכון?
בדיוק, כן. אז זה במערכות מסוימות בגוף. אבל התאים שאנחנו עובדים עליהם זה תאי גזע עובריים. זה תאי גזע שבעצם יש חלון הזדמנויות מאוד מאוד צר שאפשר להוציא אותם. זה מתוך עובר בבני אדם, זה עובר בן שבוע. בעכברים זה עכבר בן 3.5 ימים, כן, עובר מאוד מאוד צעיר.
אם אפשר להגיד, העובר הזה זה בעצם איזה כדורון של מלא תאים, ולא באמת עובר.
כן, נכון? זה לפני השרשה ברחם. כלומר, זה משהו שאנחנו צריכים מיקרוסקופ בשביל לראות אותו.
ואתם עושים את זה במעבדה בצלחת פטרי?
אנחנו מגדלים את התאים בצלחת פטרי. למעשה, אנחנו במעבדה שלנו כבר לא, אנחנו כבר לא עושים מה שנקרא derivation, אנחנו לא מוציאים תאים כבר, כי אין צורך.
עוד מעט אני אגיד
למה אין צורך, כן, כבר נגיע לזה. אז פעם היינו עושים את זה, אבל היום בעצם יש אפשרות לקחת תאים סומטיים, תאים בוגרים, ולעשות להם תכנות מחדש, reprogramming, לתאי גזע עוברים, או בעצם לתאים בעלי תכונות זהות לתאי גזע עוברים, שזה באמת תופעה מדהימה, ועליה ימנקה, החוקר היפני המפורסם, קיבל פרס נובל 5-6 שנים אחרי שהוא גילה את ה...
זה היה מדהים, אפשרות, זה גילוי מדהים.
כן, אפשרות לעשות את זה. ובעצם המאמר שהוא פרסם היה ב-2006 באחבר, וב-2007 באדם, בקטעי אדם, ובאותה שנה, ב-2007, זה השנה שפתחתי מעבדה. אז היה המון המון התרגשות בתחום, ובעצם לא יכולנו שלא לגעת בזה. זה פשוט היה בלתי אפשרי להגיד, טוב, אנחנו נמשיך לעבוד עם התאים שלנו, ו...
אז עכשיו בואו נסביר שנייה ללא ביולוגים מה שקרה פה. אז יש לנו תאי גזע, שבדרך כלל באו ממקור עוברי, שהם יכולים להתפתח לכל רקמה בבני אדם. ואז היה מאוד נוח להשתמש בהם כדי לעשות ניסויים, למיין אותם לכל מיני דברים, ולחקור אפיגנטיקה של מאותו תא, אנחנו יכולים לקבל כל מגוון של דברים. הבעל האס הגיע ימנקה ואמר, אנחנו לא צריכים את זה, אנחנו בגלל שהגנום הוא אותו גנום, במה שמשתנה זה אפיגנטיקה, אז מה שאנחנו יכולים לעשות זה למחוק את האפיגנטיקה, ולהחזיר אותם למצב כמו של תאי גזע. ומשם ניקח את זה הלאה. אז זה בגדול מה שקרה בתחום ב-2006.
כן, וזה היה, זה היה מאוד מאוד מפתיע, ואני אתן רגע רקע, בגלל ש באותם שנים של שנות ה-2000, היה המון ניסיון לעשות שיבוט של תאים הומנים, תאים אנושיים. שיבוט בשפה המקצועית זה נקרא Somatic Cell Nuclear Transfer. הרעיון הוא, כמו שהכינו את דולי הכבשה,
כן.
לנסות להחזיר אחור התאים. אז מה ניסו לעשות? לקחת ביצית, אחרי הפריה, כן? אז בעצם זה ביצית שיש לה עכשיו את ה-DNA של הזרע ואת ה-DNA של עצמה, ויש לה את כל הפוטנציאל להפוך ליצור. אז אם אנחנו עכשיו נחזיר אותה, אם זה ביצית אכברית נגיד, ונחזיר אותה לאכבר, היא יכולה להתפתח לעובר אכברי ולאכבר שלם. אבל מה שניסו לעשות, זה להוציא עכשיו את התוכן הגנטי, את ה-DNA של אותה ביצית, ואז יש לנו ביצית ריקה. ועכשיו להכניס גרעין של תא ממויין, תא בוגר. עכשיו, אם אנחנו נחזיר את הביצית הזאת, וניתן לה להתפתח, אז היא תתפתח עם DNA של תא בוגר.
כן.
עכשיו, כבר אנחנו יודעים שזה עובד, כי עשו כבר את דולי, ועשו כל מיני עכברים.
צפרדעים וכל מיני
דברים. כן, וצפרדעים כבר עשו בשנות ה-60, אבל מאז דולי, כן, 96, אז עשו עכברים וסוסים ופרות וכבשים, וגמל אפילו, אז... אז היה המון תחייה מחדש של התחום, וניסו לעשות את זה גם בבני אדם, ואם זה עובד בבני אדם, אז שוב, אני לא צריך להוציא תאי גזע עוברים יותר, כי אפשר יהיה לעשות את זה בצורה, מה שנקרא, אישית.
כן.
אני יכול לקחת תאים של, של, שלכם,
עצמים,
כן? ולייצר תאים שהם זהים גנטית לכל בן אדם.
כן.
וב-2004, ב-2005 יצאו שני מאמרים בסיינס, על הקאבר של סיינס, שזה חוקר קוריאני, וואנג סוק, הכריז שהוא הצליח לעשות את זה, גם מאנשים בריאים וגם מאנשים חולים. והיה המון המון התלהבות, הוא היה בדרך לפרס נובל, ובאמת, רק שהוא רימה.
כן.
זה כמה חודשים אחר כך, היה לי את הכבוד המפוקפק לפגוש אותו ממש לפני, היינו באיזה כנס, ממש קיבלו אותו עם שטיח אדום, וזה באמת היה התלהבות גדולה, הייתי אז בפוסט-דוק, זה היה בכנס בפיטסבורג, אבל בדצמבר 2005, ממש באותה שנה שבה הוא פרסם את המאמר השני, התברר שהעסק לא נכון, ואז... פתאום ב-2006, בא ימנקה ואומר, חבר'ה, אפשר לעשות את זה ישירות עם כמה פקטורים. והאמת שכשאתה קורא את המאמר הזה שהופיע בסל, זה נראה לו...
Too good to be true.
ממש too good to be true. התאים האלה פתאום מתנהגים כמו תאי גזע עוברים, והם התחילו עם איזה 25-26 חלבונים, ואחר כך צמצמו את זה. ואנשים חשבו טוב, עוד איזה מישהו כזה משוגע מהמזרח, אבל זה היה כל כך חשוב שישר ניסו לעשות. להבדיל משיבוט,
מהנוקלר טרנספר,
שזה משהו שאולי יש 5 מעבדות בעולם שבכלל מסוגלות לעשות את הניסוי, פה זה היה נורא נורא קל. אז ניסינו, וזה הצליח, זה פשוט עובד, זה מצליח, ולכן זה הכשיר את הדרך מהר מאוד לפרס נובל. בעצם המאמר... הנוסף שהכשיר את הדרך, היה ב-2009, יצאו 2 מאמרים בנייצ'ר, שהראו שנולדים עכברים, שהם all IPS, כלומר, כל התאים בגוף שלהם, היו פעם, איזשהו תא בוגר בעכבר אחר.
כן, זה תחום נורא מעניין, אני זוכרת שבדיוק באתי לבקר אותך בוושינגטון, במאמר יצא והיה לך לשולחן, ומה את חושבת? אז זה כאילו היה התלהבות כל כך גדולה.
אז ערן, אני רואה את ההתלהבות שלך, ואני יכול גם להזדהות איתה באיזושהי רמה מהגילויים האלה, אבל אולי תספר לנו על התלהבות שהיה לך מגילוי שלך במעבדה, או שלך, או של אחד הסטודנטים שלך, או משהו שאתה התחברת אליו.
כן, אז האמת ש... כמו שאנשים שמתחילים לעבוד במחקר יודעים, אנחנו המון 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 מהניסויים שלנו הולכים לפח, או שהם לא מצליחים, או ש... אז אני חושב שאחד הדברים שלומדים לעשות בקריירה מדעית, זה ליהנות מההצלחות הקטנות והגדולות.
אמת.
והאמת שאני חושב שהסיפור הכי יפה שקרה לנו בשנים האחרונות, שבעצם לקח את המעבדה שלי לכיוון אחר לגמרי, זה סיפור שהתחיל מסטודנט מאוד מוצלח שהיה לי במעבדה, קוראים לו דוד גוכמן, ודוד עבד על איזשהו פרויקט ביואינפורמטי, ובאיזשהו שלב, תוך כדי שהוא התחיל אצלי כבר בתואר ראשון, ואז פרסמנו מאמר, וכמובן נורא רציתי שהוא ימשיך לדוקטורט, אבל דוד היה לו נטייה ללכת לכיוונים אבולוציוניים, והוא החליט ללכת על הגנטיקה של האדם המודרני, וראי האבולוציה, ומה לעשות?
האמת זה גם מעניין.
אני לא מתעסק לא בגנטיקה ולא באבולוציה, אבל שמחתי מאוד שהוא החליט להישאר אצלנו במחלקה. יש לי חבר טוב לירן קרמל, שהאמת שעשינו פוסט באותם שנים, בניין ליד בניין ב-NIH.
נחמד.
וגרנו בית ליד בית בקיבוץ, ב-NIH. אז ממש היינו חברים טובים, ואמרתי לדוד, טוב, כבר אתה באזור, מצוין, אנחנו כבר נמצא איך לעשות שיתוף פעולה. ואז באותה תקופה עשינו ריטריט כזה של כמה מעבדות, והייתה הרצאה של אחת הסטודנטיות שלי על מתילציה, DNA methylation, כמו שדיברנו על זה קודם, על אפיגנטיקה. ואז הייתה הפסקת קפה, ואני ודוד מדברים, ואנחנו ככה מתחילים להגיד, טוב, אני ככה חצי בצחוק, במקום לעבוד על הגנטיקה של האדם המודרני, בואו נעבוד על האפיגנטיקה של האדם המודרני.
גדול, ככה, גדול.
וממש תוך כדי זה, ואז בעצם התחלנו לחשוב על איך אפשר אולי לעבוד על מתילציה של DNA בגנומים קדומים, ודוד הלך, עשה שיעורי בית, וחזר, והתחלנו לפתח את הרעיונות, ומסתבר שבעצם, אם לוקחים DNA ושמים אותו 50,000, 100,000 שנה, מתחת לאדמה, באיזה מערה, קרה בסיביר, זה אולי לא מתאים לדוקטורט, אבל
אבל אחרי כל הזמן הזה, אפשר לקחת את ה...
אז יש שני תהליכים שקורים. אחד, זה פרגמנטציה, ה-DNA נשבר. אבל התהליך השני, שזה גם פשוט תהליך טבעי, זה דה-אמינציה. דה-אמינציה, לאלה שלא מבינים מה אני אומר, דה זה הסרה, אמין זה קבוצה חנקנית, פשוט נופל איזשהו חנקן מאחד מהבסיסים של ה-DNA. עכשיו יש לנו חנקן בציטוזין, באותו סי מפורסם, כשאני מוציא ממנו את החנקן, את הקבוצה האמינית, הוא הופך לבסיס אחר, שקוראים לו U, יורידין. זה הבסיס שמחליף את T ב-RNA. אז ב-RNA יש לנו במקום AGTC, AGUC. אז זה אחד. אבל אם הציטוזין ממוטל, הוא הופך ל-T. עכשיו, אם יש לי DNA כזה, ואני נותן לו הרבה, 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 הרבה שנים לצבור דה-אמינציה, אז אני מקבל אזורים שבמקור ה-UC הם הפכו ל-U, ובמקור הם הפכו, הם היו C ממוטל, הפכו ל-T. והאסימטריה הזאת בין T ל-U, בגלל כל מיני שיקולים של ריצוף שלא ניכנס אליהם עכשיו, אפשרו לנו בעצם לשחזר את העמדה המקורית ב-DNA של הניאנדרטל. ומה שקרה באותם שנים זה שזה היה ב-2003. ב-2003 הרצף של הניאנדרטל עוד לא היה. אבל היה רצף אחר של אדם קדמון, הדניסובן. אז הפעלנו את הרעיון הזה על הרצף של הדניסובן, וזה באמת עבד בצורה בלתי הגיונית, זה היה ממש מדהים כמה שזה עבד טוב. בעצם הצלחנו לקבל רק משחזור מפות מתילציה שהתאימו למה שאנשים מדדו במעבדה בתאים דומים לתאי עצם. באמת בקורלציה.
וכמה רחוק הדניסובן מאיתנו, כמה היה אפשר להשבות למה שאנחנו יודעים שקורה אצלנו?
הוא כמעט זה. כלומר, כשמסתכלים על, בכלל על שינויים בין ניאנדרטל, דניסובן, לאדם המודרני, אנחנו מקבלים פחות מ-50 שינויים שמשנים חומצות אמינו.
וואו.
40 וקצת fixed mutations, פשוט כלום. אבל יש כמעט 20,000 שינויים מחוץ לאזורים, לא, מחוץ לאזורים, שינויים גנטיים מחוץ לאזורים מקודדים, רק שאנחנו לא יודעים מה הם עושים.
אוקיי, אז רגע, אולי בשביל שהמאזינים יוכלו להתלהב גם איתנו, אז יש לנו גנום של הבן אדם, עם הרצפים של ה-ATC ו-G בכל מיני סדרים שונים. הגנום הזה הוא די גדול, נכון? יש לנו כמה מיליארדים של בסיסים כאלה?
3 × 10^9, 3 מיליארד.
3 מיליארד בסיסים כאלה. ואם אנחנו מנסים להבין מה ההבדל בין האדם המודרני, בין אנחנו לאדם הקדמון, כמו דניסובן, כמו נאנדרטל, אז אנחנו מנסים לחפש איזה שינויים התרחשו ב-DNA שיכולים אולי להסביר מה ההבדל בינינו, כי הם הרי מעין אורגניזם אחר באיזושהי רמה מסוימת. ואז מה שאתה טוען, זה אם אנחנו מסתכלים על השינויים שגורמים לשינוי בחומצה אמינית, זה מספר מאוד מאוד קטן, ואולי אפילו זה לא ממש מסביר את ההבדלים בינינו. לעומת זאת, אתה טוען שיש הרבה מאוד שינויים שהם לא במקודים לחומצות אמינו. אז כמה אחוז מכל השלוש מיליארד בסיסים האלה, זה למעשה בכלל מקודד לחומצה אמינית?
1.
אז זהו, אז...
אחוז 1.
אז יש אחוז מאוד קטן שיש בו שינוי, שהוא מקודד לחומצה, שהוא משנה חומצה אמינית, שזה בוא נגיד הדברים שקל לנו להבין ולהסביר, כי אם יש הבדל בחומצה אמינית...
אבל נזכיר להם מה זה החומצות אמינו האלה.
חומצות אמינו זה מה שבונה את החלבונים, שהן המכונות המולקולריות שעושות העבודה בתאים שלנו. ואם יש הבדל בחומצה אמינית, אפשר להבין למה שתי דברים הם שונים, כי למשל המנה מחרמשית, זה שינוי בחומצה אמינית אחת, בחלבון אחד שקוראים לו הומוגלובין, והוא יכול להסביר את המחלה. אז זה מאוד אטרקטיבי להסתכל על ה-1% הזה שמקודד לחלבונים שבהם מקודדים החומצות אמינו, מכיוון שאנחנו יכולים להסביר את ההבדלים. אבל מה שהרן עכשיו, מה שסיפרת לנו, זה שיש המון שינויים שהם לא ב-1% הזה, אז למה זה טוב?
אז קודם כל, בואו נסתכל סביבנו. כל אחד מאיתנו שונה. נכון? עכשיו, זה לאו דווקא בגלל שינויים באזורים מקודדים.
אז אם למשל ביני לבין דבי, כמה היית מעריך יש הבדלים בחומצות אמינו בינינו?
אז קודם כל יש לכם כרומוזום אחד שונה.
אוקיי.
לדבי יש שני כרומוזומי X, ולך יש כרומוזום X ו-Y. אבל אם בואו נפשט את הבעיה, נסתכל בהבדלים ביני לבינך, אז בערך כל 1,000 בסיסים יש שינוי. השינויים האלה הם נקראים SNPs, SNP, שהם single nucleotide polymorphism, שזה בעצם, אנחנו לא קוראים לזה מוטציות, אנחנו קוראים לזה וריאציה, כן? אזורים שהם וריאבילים בין בני אדם.
כן.
אנחנו לא תמיד יודעים מה הם עושים, או אפשר לנסח את זה הפוך, אנחנו כמעט אף פעם לא יודעים מה הם עושים, אבל זה...
אבל אנחנו יודעים שיש את ההבדל הזה, אנחנו יכולים למדוד אותו ולראות.
בכל זאת כולנו חיים, וכולנו, כמעט כולנו בריאים, אבל זה הבדלים שהם... באמת לא מבינים את המשמעות שלהם.
נכון, עכשיו כשאנחנו מסתכלים על הבדלים בינינו לבין האדם הנאנדרטלי, אנחנו מתעלמים מאותם אזורים שהם וריאבילים בין בני אדם. כלומר, אנחנו מסתכלים רק על שינויים שהם יציבים באוכלוסייה המודרנית, שאצל כולנו נניח יש A, ופתאום בנאנדרטל יש G או C או T. ואז אנחנו אומרים, טוב, אלה מה שאנחנו קוראים fixed, שינויים שנשמרו.
כן.
וכדי לוודא, אנחנו הסתכלנו עכשיו על אין המון רצפים של אדם קדמון.
זה נורא נדיר למצוא DNA של אדם קדמון, שממש אפשר לקרוא את הרצף שלו.
גם נורא קשה לקבל אותו נקי ולא מזוהם עם DNA מודרני?
לא DNA מודרני, קודם כל רוב מה ש... ריצפו עד היום זה DNA חיידקי, זה בערך היה 99% מהרצפים, היום יש capture sequences ש... שוב, לא ניכנס לטכניקה, אבל אפשר לרצף את זה יותר בקלות, אבל יש היום כ5 גנומים של אדם קדמון, ברמה שאפשר לשחזר את המטילציה בה, כי אנחנו צריכים, אנחנו צריכים הרבה, מה שנקרא coverage, אנחנו צריכים שהסיקוונסינג יהיה ברמה מאוד מאוד גבוהה.
כן.
כרגע יש 5, אבל מה שאנחנו עושים, אנחנו עושים פולינג לכל 5 האלה, מסתכלים על אזורים שיש בדיוק אותו נוקליאוטיד בכל 5, ואז אנחנו משווים אותו ל-100 גנומים מודרניים, ואנחנו רואים האם זה שונה. ויש אזורים שהם באמת שונים, אבל אנחנו עדיין לא יודעים מה הם עושים, ולכן המטילציה של ה-DNA נותנת לנו בעצם קריאה כבר של פנוטיפ.
כן.
כי אם אני יודע שמטילציה משתיקה גן, ואני פתאום רואה גן שאין, אנחנו מוצאים גנים שאין שם שום הבדל ברצף, לא באזור המקודד, לא בפרומוטור, ופתאום אנחנו רואים הבדל תהומי במטילציה. באדם הקדמון זה ממוטל, באדם המודרני זה לא ממוטל, או להפך.
כן.
אז אנחנו סבורים שמצאנו גן שרמת הביטוי שלו השתנתה בינינו לבין האדם הקדמון, ואז מה שאנחנו מנסים לעשות עכשיו במעבדה, זה ממש פרויקטים שרצים עכשיו, זה לקחת תאי גזע עוברים, ולעשות להם ניאנדרטליזציה של הגן המסוים.
אבל שאלה קצת, מי הניאנדרטלים או כל היצורים העתיקים, אנחנו מקבלים בעיקר עצמות, נכון? אז אתם צריכים לעשות דיפרנציאציה לאוסטיוקלאס, למשהו שהוא פרקורסור של עצם?
אוקיי. אז יש לי שתי תשובות לזה. קודם כל זה נכון, כל המאובנים, כל השרידים שיש לנו, זה עצמות. אז הדבר הפשוט ביותר והטריוויאלי זה להשוות לעצמות ולהסתכל על פנוטיפים שקשורים לעצם. אבל אנחנו טוענים שתי טענות.
Okay.
טענה אחת זה שזה לא טענה שלנו, זה טענה של אנשים שמדדו מטילציה בהמון המון רקמות. אם אנחנו מסתכלים על, לא יודע, 30 רקמות שונות בבני אדם, 70% מהמטילציה היא זהה.
זאת אומרת, אם אני אסתכל על מטילציה בתא כבד ובתא מוח ובתא עין, 70% מהמטילציות יהיו מאוד דומות בין כולם.
נכון. ואז אם אני רואה הבדל בין האדם הקדמון לאדם המודרני באותם אזורים, אז אני יכול להניח שכנראה זה נכון לכל הרקמות האחרות.
כן.
זאת טענה אחת, ואז זה מה שאנחנו קוראים שינויים, אנחנו קוראים לזה fundamental changes, שינויים שהם ביסוד.
כן.
אבל אנחנו פיתחנו שיטה, עוד לא פורסמה, זה ממש מאמר שאנחנו שולחים בימים אלו, בשיקולים סטטיסטיים, לנסות לשחזר, להבין האם המטילציה, השינוי במטילציה שאנחנו רואים, הוא ספציפי לעצם, או שהוא ברקמה אחרת, וזה על ידי מאגר של רקמות אחרות, אנחנו יכולים מדאטה מסוים של רקמות, של מוח ושל כליה ושל דברים אחרים, להסתכל על המטילציה שם, ולנסות להסיק, האם המטילציה הספציפית שאנחנו רואים היא ספציפית לעצם או לא. אז אני לא אכנס לזה כי זה באמת קצת מסובך, אבל אנחנו חושבים ומציעים
שזה אפשר לעשות את זה.
כן.
ושאלה, מה אתם רואים בתאים אם אתם עושים דה-הומניזציה לתאים?
ננדרטליזציה.
אז בתאים אנחנו עדיין לא רואים כלום, כי זה נורא נורא קשה לראות פנוטיפים בתאים, אז עוד אין לי תשובה. אני מקווה שלפחות ברמה המולקולרית אני אוכל לתת תשובה, אבל אנחנו מצאנו שאחד הדברים שכשאנחנו מסתכלים על כל הגנים ששונים בינינו לבין הנאנדרטלים ברמה האפיגנטית, ואנחנו מקבצים אותם ושואלים על איזה רקמה הם הכי משפיעים, אז אנחנו רואים הרבה גנים שמשפיעים על תיבת הקול.
מעניין.
על voice box. עכשיו, אנחנו לא מבינים כלום בקול, אבל זה מה שקיבלנו. ואנחנו בעצם חושבים שאולי היה באמת איזה משהו
שהשתנה מאוד.
שהשתנה, כן. אנחנו לא טוענים שהם לא הצליחו לדבר או משהו, הם באמת נורא נורא דומים לנו. אז מה שעשינו זה עכבר ניאנדרטלי עם שינוי בגן הזה שאמור לשנות את תיבת הקול, ובמשך שנתיים שלוש אנחנו מקליטים את העכברים האלה עם מיקרופונים.
אז איך העכבר שר? יש לו כל
אז אנחנו בעצם מצאנו, זה אולטרסוניק, כן? אנחנו לא שומעים את זה, אבל יש מיקרופונים שמקליטים את העכברים, ואנחנו עכשיו, יש לנו כבר 12,000 ווקליזציות בין עכברי ווילד טייפ לעכברים טרנסגנים, ואנחנו מוצאים תדר שמופיע בעכברים הטרנסגנים, תדר גבוה שלא מופיע בעכברי הווילד טייפ. שוב, נורא קשה לעשות לזה אינטרפרטציה, אבל זה כנראה כן משנה משהו בתעודת הקול.
במה ששיניתם זה את הרצף או את המטילציה, איך עשיתם את השינוי הזה שהוא יהיה דומה לאפיגנטיקה?
כן, אז בתאים האומניים אנחנו מנסים לעשות שינויים אפיגנטיים, שממש יחקו את המופע בניאנדרטל, אבל בעכבר, כדי לקבל פנוטיפ, פשוט לקחנו גן שאנחנו סבורים שהתבטא ברמות יותר גבוהות באדם הניאנדרטלי, בגלל ששם אין לו מטילציה. ופשוט ביטנו אותו ביתר. עשינו הזרקה של הגן לתוך ביצית, ויצרנו עכברים שהם עכברים טרנסגנים שמבטאים את הגן הזה ביתר, וככה יצרנו
מגניב
את המודל.
אין ספק שזה סיפור מגניב.
נכון. אז עכשיו נעבור לקראת סוף הפודקאסט, אולי שתספר לנו משהו חשוב שהיית רוצה להגיד לדור הבא, על החיים, על הבלנס בין דברים אחרים שאתה עושה.
בהחלט, יש לי כמה
תובנות.
אני חושב שא', נורא חשוב בהחלט לעשות את הבלנס הזה. אני אישית משקיע הרבה זמן בספורט.
אופניים.
למשל, אופניים, אני רץ, אחרונה אפילו התחלתי לשחות קצת, אבל אני חושב שזה דברים שגם נותנים הרבה זמן לחשוב, לפתוח את הראש, ונותנים אוויר לנשימה. ולחוקרים אולי צעירים, אז גם אני חושב שיש הרבה דברים שאנשים נורא, 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 נורא בלחץ בשנים הראשונות, אבל אולי אני פתאום קולט שהפודקאסט הזה זה יותר לסטודנטים.
זה יותר סטודנטים. אבל גם שומעים אותנו אנשים אחרים, לך על ההצעה שלך לחיים.
לא, אז אני פשוט, אני חי עם בת זוג, אשתי היקרה, שהיא התבוננה מקרוב על הקריירה שלנו, והיא יועצת ארגונית, עבדה בחברות הייטק, ובאיזשהו שלב היא הבינה שהקריירה שלנו היא פשוט מאוד מאוד משונה. אנחנו 15 שנה עושים משהו אחד, ויום בעיר אחד אנחנו מקבלים מעבדה, וצריכים לנהל אנשים, לנהל כספים, ולעשות כל מיני דברים שאנחנו פשוט לא מוכשרים בהם. וזה משהו שאני חושב שהרבה מאיתנו לא נותנים עליו את הדעת. אנחנו בעצם מחכים את מה ש... את כל הטעויות שאנשים אחרים עשו, ואנחנו באים ועושים אותם. אז אני חושב שזה משהו שכן צריך מאוד מאוד להשקיע, מאוד צריך להבין את מה אנחנו עושים, לעשות הכל במודע, ברעיונות של אנשים, את מי אתה קולט, מי אתה מכניס לקבוצה, להתחיל לאט לאט, אז יש כל מיני דברים כאלה, ומבחינת הפרויקטים עצמם, גם אולי עוד איזו הצעה קטנה, שאני חושב שאני רואה את זה כמו איזה מטבח כזה, כן, יש מנות קטנות כאלה שאפשר להקפיץ במחבת, ויש מנות שונט כאלה ש... כן, אני חושב שאנחנו אף פעם לא יודעים לאן זה ייקח, אבל לנסות את כל הפרויקטים לעשות שונט, או את כל הפרויקטים לעשות פלפל מוקפץ, אני חושב שזה טעות, אלא לנסות לחלק את זה בצורה של short term, long term, כי הרבה פעמים הדברים האלה לגמרי מתהפכים ולוקחים אותנו לכל מיני מקומות שונים.
כן, אנחנו לא יודעים לאן זה ילך, אבל צריך לקחת סיכונים, לפסר סיכונים, לקחת גם פרויקטים קצרים, גם פרויקטים ארוכים, וגם לפי העניין ביכולות של הסטודנטים, נראה לי, צריך לקחת את זה בחשבון.
בהחלט, אני חושב שאיזה סטודנטים מגייסים למדע זה סופר חשוב.
לגמרי.
אוקיי,
יופי, ערן, תודה רבה, היה ממש כיף. המדע שאתה עושה הוא סופר מעניין, הקריירה שלך היא מלאה הפתעות, אז תודה רבה שחלקת את זה איתנו.
תודה רבה, היה לי כיף.
אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.